אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
המעבדה.
עם רונה גרשון תלמי.
אנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון תלמי, ואנחנו יוצאים השבוע למסע, ובואו נדבר על היחסים בין צבא למדינה. האם אנחנו מדינה שיש לה צבא, או צבא שיש לו מדינה? מהם יחסי הכוחות? נשאל את השאלה הזאת, נדון בסיפור מקום המדינה, ועד הרגע שאנחנו מדברים פה עכשיו, בעת המלחמה עם החמאס. האורח שלי באולפן, לכבוד הוא לראיין אותך, פרופסור יגיל לוי, חוקר יחסי צבא וחברה האוניברסיטה הפתוחה. שלום רב יגיל.
שלום רונה.
תודה שבאת לכאן.
תודה שהזמנתם.
ונודה גם לעשות במלאכה, לנועה בן הגיא, לחן עוז, לביביאן הדייץ', לתמיר צוברי שנמצא איתנו כאן. והנושא הזה הוא נושא מאוד רלוונטי עכשיו. אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה, והשאלות הבוערות ביותר עולות השכם והערב. לפני שניגע בהם, ולפני שניגע בכל העניין הזה, אני רוצה לשאול אותך, מדוע הגעת דווקא לחקור, להיות סוציולוג ציבורי, תכף נבין מה זה, ולחקור את היחסים בין צבא למדינה? מה הביא אותך לשם?
אין לי תשובה לגמרי מובהקת. אני יכול לומר ששירתתי כמה שנים טובות בצבא, ו... גם כקצין, ובזה בהחלט הביא אותי להתעניין במה שאני עושה. אבל העניין שלי במדע המדינה וחקר פוליטיקה התפתח אצלי כבר מגיל ילדות, כך שבשלב מסוים חיברתי את שני הדברים יחד, והתחלתי לעסוק במחקר הצבא. האמת היא שאת הבוסט העיקרי קיבלתי כשהייתי סטודנט, וזה היה במלחמת לבנון הראשונה, שנחשבת, לפחות בעיניי, לאירוע מכונן בתולדות יחסי צבא חברה מאז ועד עתה. וזה בהחלט עודד אותי להתחיל לעסוק בהיבטים שונים של יחסים שבין צבא לפוליטיקה.
אז תכף נשאל מה זה סוציולוג ציבורי של חקר הצבא, אבל קודם כל זה תחום נחקר, זאת אומרת, במדינה שלנו, שהצבא הוא חלק מאוד משמעותי בה. היית מצפה שיהיה המון המון מחקר בעניין. אנחנו נראה מחלקות גדולות שחוקרות את הדבר הזה?
לא. אנחנו אבל בהחלט נראה קבוצה לא קטנה של כמה עשרות חוקרים וחוקרות. יש בהחלט נוכחות נשית בולטת, מרשימה, שלא נזקקת פה לשום הסדרים של שוויון מאולץ. כאשר, אני מוכרח לומר שהעיסוק בתחום הזה הוא עיסוק מתפתח. רבים, גם בעולם, אבל גם בארץ, לא אוהבים לחקור את הצבא. יש להם רתיעה טבעית, גם כי קשה מאוד לחקור את הצבא מבחינת נגישות לנתונים, וגם כשאתה נגיש לנתונים, קשה מאוד להיות אתה עצמך, או את עצמך. ולכן, התחום הזה לא תחום כל כך אטרקטיבי. בכל אופן, הנוכחות הישראלית על המפה העולמית היא בהחלט נוכחות מרשימה הרבה ביחס לגודל שלנו. ועם זאת, בהחלט, כפי שגם אולי הרמז שתמון בשאלה שלך, הייתי מצפה לקבוצה הרבה יותר גדולה מהקבוצה הנוכחית שחוקרת יחסי צבא חברה.
אז בוא נתחיל להבין מה זה אומר לחקור יחסי צבא חברה, ואולי נבין גם את מה שאמרת עכשיו טוב יותר. להיות סוציולוג ציבורי של חקר הצבא. קודם כל, המושג הזה של סוציולוגיה ציבורית, האם לא כל חוקר סוציולוגיה הוא ציבורי בעצם?
ממש לא. סוציולוגיה ציבורית זה תחום ידע שהתפתח בשנים עדי האחרונות. בלי כרגע להיכנס לחלוקות המקובלות, בכל אופן, מרבית הסוציולוגים הם סוציולוגים, נקרא לזה, עיוניים. מבחינה זו שהם חוקרים, עוסקים במחקר טהור, והם עוסקים בו בגבולות הקהילה האקדמית. חלקם ביקורתיים, חלקם מוקמים בזרם המרכזי. וישנן שתי קבוצות בשם של סוציולוגים שנמצאות מחוץ למגדל השן. האחת היא של סוציולוגים שעוסקים במדיניות, כלומר, מייעצים לגופים כאלו או אחרים. והקבוצה האחרת היא של סוציולוגיה ציבורית. כלומר, אנשים שרואים כחלק מתפקידם להיות מעורים בענייני ציבור, במובן של לעודד דיונים ציבוריים, להנגיש את הידע אקדמי לקבוצות גדולות של אנשים בציבור הרחב, לעודד ויכוחים וכן הלאה וכן הלאה. אני מזה כ-15 שנה בערך, חלק ניכר מהעיסוק שלי, לצד העיסוק המחקרי, הוא במעורבות ציבורית, אבל מעורבות ציבורית אקדמית. בראש ובראשונה בכך שאני כותב באורח קבע בעיתון הארץ, אבל גם מופיע בבמות כאלה או כאלה אחרות, ואני מנסה גם להנגיש את הידע שאני רוכש ושחבריי רכשו כידע קהילתי לרשות הציבור, וגם ככל שאפשר לעודד דיונים, לעודד מחלוקות, לנסות לפורר מוסכמות, וזה זה, 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 זה בהחלט חלק ניכר מהעיסוק שלי, שגם הביא אותי אלייך היום.
זאת אומרת, זה לא תחושה רק של צורך במחקר, אלא קראתי כאן איזה משפט שתכף תגיד לי לאן הוא מתייחס, אינטלקטואלים הם בפוזיציה לחשוף את שקרי הממשלות. זה משפט מאוד מאוד משמעותי.
הוא ממש לא שלי, הוא של נועם חומסקי, אדם שלא תמיד קל לצטט אותו. בכל אופן, נועם חומסקי כתב את זה בעיצומה של מלחמת וייטנאם, שבה הוא יצא כנגד נטייתה של הקהילה האינטלקטואלית, במקרה הזה האמריקאית, ללכת בזרם המרכזי ולא לאתגר את הממשל האמריקאי, אלא במקצת. ואני מוכרח לומר שהמשפט הזה הוא משפט שמאוד הותיר בי חותם, זאת אומרת, כשקראתי אותו אחר שנים, הותיר בי חותם. כשאנחנו עוסקים בחשיפת שקרים, אנחנו לא בכך מדברים על חשיפה שעורייתית, שבו נבוא ונגיד, לצורך העניין, דובר צהל שיקר, אלא שנבוא וננסה לחשוף איזושהי מציאות שמאחורי הדימוי. וזו עבודה שהיא לא, היא לא, היא לא מפרנסת את בעליה, במובן ה סמלי והיוקרתי של העניין, אבל היא בהחלט חשובה מאוד, בפרט בעת מלחמה.
אז נדמה לנו, כשאנחנו צופים במסכי הטלוויזיה, או מסתכלים בטלפון שלנו בכל מיני קבוצות תקשורת, שיש עיסוק מתמיד בעניין של צבא ומדינה. נדמה לנו שכל הזמן מדברים על הצבא, מבקרים את הצבא, מבקרים את יחסי הפוליטיקאים והמצביעים, אבל באמת כשיושבים לחשוב, ועשיתי את זה לפני התוכנית, איפה אני רואה ממש דברים שאני יכולה לכתוב אותם כרשימה כזאת מסודרת, של דיון מעמיק ביחסי צבא ומדינה, כמעט לא מצא. כאלה. זאת אומרת, מצאתי הרבה דיבורים, אבל לא באמת מקומות שבהם אני יכולה להגיד, הנה נעשה פה דיון מעמיק. ואולי נדבר גם אחר כך על תקשורת בתוך התפקיד הזה, אבל אולי באמת ראוי רגע להבין את העניין הזה, ולהבין מה זה אומר בכלל, היחסים האלה בין צבא ומדינה, למה הם כל כך מהותיים. כשאנחנו מגיעים לדבר, נתחיל אולי, נלך אחורה, נלך היסטורית. יש לנו צבא צעיר יחסית למדינות אחרות בעולם, מדינה צעירה יחסית. איך זה נבנה מראש? זאת אומרת, מה הייתה הקונספציה? מדינת ישראל קמה, צבא הגנה לישראל, אחרי כל המחתרות והפלמח והאצל, הופך לצבא הגנה לישראל. יש איזו תשתית מסודרת, תיאורטית, ליחסים בין הצבא למדינה בקום המדינה?
כן ולא, כי קודם כל יש כאן אירוע היסטורי מאוד מאוד יוצא דופן. מי שמקים את הצבא אלה מפלגות. כלומר, ב-1920 מפלגות הפועלים במסגרת תצורה חדשה שהקימו שנקראת ההסתדרות, מקימות את ארגון ההגנה. הוא בא במקומו של ארגון השומר, שהיה ארגון חצי מחתרתי. מקימות את ארגון ההגנה, ובכך בעצם קובעות, אולי מבלי משים, עיקרון מאוד ברור. והוא שהכוח הצבאי הישראלי, או העברי, כפי שזה נקרא אז, יהיה כפוף למרות פוליטית. והעיקרון הזה הוא עיקרון שהשתרש משנות ה-20 של המאה הקודמת, ללא כל עוררין מאז ועד עתה. ולכן, כאשר ב-1948 ההגנה הופכת לצהל, בעצם המהלך הוא מהלך טבעי. כלומר, לא יכול להגיד שהמבנה הארגוני של ההגנה מועתק אחד לאחד לצבא, אבל חלקים גדולים שלו בוודאי מועתקים לצבא. הרמטכ"ל ההגנה גם הופך להיות לרמטכ"ל לרמטכ"ל הצבא, ואותו מחזיק תיק הביטחון בסוכנות היהודית, שהיא הפכה לממשלה שבדרך, הלאו דוד בן גוריון, הופך גם למחזיק תיק הביטחון, כלומר לשר הביטחון, והמעבר הזה הוא מעבר לחלוטין טבעי. כשאנחנו מסתכלים על תולדות היחסים שבין המערכת הפוליטית היישובית לבין הצבא שבדרך, אנחנו בהחלט רואים רעיון מאוד שמאוד מופיע, שמאוד נוכח בחקר הצבא, נקרא לזה בסוציולוגיה ההיסטורית. ואני אתמצת אותו בצורה מאוד מאוד קלה, אני מקווה. והוא שכאשר מוקם או מתקיים ארגון צבאי, שנוצרים יחסי תלות בינו לבין המוסדות הפוליטיים, התלות הזאת היא תלות שמתרגמת לשליטה פוליטית. וכשאנחנו מסתכלים על היחסים שבין ארגון ההגנה, בתחילה ארגון ההגנה מאוד מיליציוני, כמעט ברמה של, של, של חבורות רחוב, שקם בשנות ה-20, ועד הצבא היחסית מאורגן של 1948, אנחנו רואים תהליך הדרגתי, שבו על מנת שהמיליציות האלה יוכלו להתפתח ולהפך בדרגה לכוח צבאי, מאומן, מאורגן, ובסוף דבר גם סדיר, הן נזקקות לגיוס משאבים וגם לגיטימציה. ולכן הן מפתחות תלות במוסדות הפוליטיים. אני אתן רק דוגמה אחת שהיא דוגמה שמוכרת לרבים מאיתנו, וזה כופר היישוב, שהוא לא רק רחוב בכל מיני מקומות בארץ, אלא זו בעצם פרויקט של הוועד הלאומי, שהיה בעצם אחד מן מוסדות המדינה שבדרך, קואליציה של המפלגות האזרחיות, יחד עם מפלגות הפועלים, אותן מפלגות שיסדו את ההגנה, והגיעו באיזשהו שלב למסקנה שאין לבד לא יכולות לתחזק את הגוף הזה, ולכן כוננו במסגרת הוועד הלאומי, פרויקט שהוא פרויקט כלכלי, מיסוי, וולונטרי, כל השמות האלה הם לא בכך נרדפים, כדי לממן את ההפיכה של ארגון ההגנה מארגון מיליציוני לארגון קצת יותר צבאי. וזה הפרויקט של אמצע שנות ה-30 של כופר היישוב. אבל הוא בהחלט חלק מהתשתית שאנחנו בהחלט מכירים אותה היסטורית וכמובן תיאורטית, של הזיקה שבין יחסי תלות ליכולת להטיל שליטה. ולכן אם נסכם, העיקרון של המרות הפוליטית על הארגון הצבאי הוא עיקרון שהשתרש משנות ה-20 של המאה, והשתרש בזכות היכולת הגיוס המאוד מאוד עשירה של המוסדות הפוליטיים של המדינה שבדרך.
יש אפשרות אחרת? זאת אומרת, תן לנו אם כן דוגמאות ממדינות אחרות שבהן הצבא לא יהיה תלוי בכלל במוסדות הממשלה?
בוודאי. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על התפתחות מדפוס שהוא דפוס מחתרתי, הצבא יכול להתקיים או לצמוח מתוך כוחות גרילה או כוחות מחתרתיים, בלי לפתח זיקה למוסדות הפוליטיים. כדי שהדבר הזה לא יהיה מוזר בעינייך, ארגון השומר, שבעצם הארגון הצבאי הראשון, התפתח בצורה הזאת. לא הייתה לו בעצם, היו לו זיקות פוליטיות, אבל ודאי לא כפיפות פוליטית. הוא בעצם היה כפוף לעצמו. ואם זה היה תלוי במקימיו, יש להניח שזה היה ממשיך כך.
אבל אז קמה המדינה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על המדינה כמוסד, האם זה יכול היה להמשיך כשהמדינה קמה?
לא, נאמר ככה, אם ארגון השומר היה מצליח לשכנע שהמודל שלו, של ארגון מעין מחתרתי, שחי מכספים שהוא מגייס לעצמו, לא פעם בכל מיני שיטות של, שהיום אנחנו היינו קוראים משיטות של פרוטקשן, זה המודל הנכון, ואם זה כן היה גם מתאים למציאות של הסכסוך הישראלי-ערבי שהתפתח מסכסוך מקומי לסכסוך בין קהילתי ובסוף דבר בין מדינתי, אז יכול להיות שהייתה קמה ביום מן הימים מדינה עם ארגון צבאי שהיה אומר, אני ארגון עצמאי, אני מוכן לקבל מרות פוליטית, אבל זה לא, אבל לא בקלות. ואז היינו מזהים דפוסים של חיכוך מאוד משמעותי בין, בין הצבא לבין המדינה שקמה, ואנחנו ראינו את זה בכל מיני מקומות אחרים בעולם. אנחנו פסחנו על השלב ההיסטורי הזה, בזכות התבונה גם של הדור הצעיר של שנות ה-20, להתארגן צבאית, אבל במסגרת שיש לה זיקה פוליטית, וגם בזכות יכולת הגיוס הבאמת בלתי רגילה של מפלגות הפועלים, שבעצם הקימו כאן מתחילת הדרך סוג של מדינה, מדינה מאוד מסודרת שבדרך. אגב, זה גם היה אחד הסודות של ההצלחה של הקהילה היהודית, לרכוש יתרון מאוד מאוד ברור על העולם הערבי הסובב אותה בראש ובראשונה הקהילה הפלסטינית, ובסופו של דבר גם לכונן את העצמות וגם לכונן אותה מנקודת יתרון.
זאת אומרת, להשכיל לבנות מבעוד מועד צבא לכל דבר, עוד טרום המדינה.
בהחלט, זה צבא שקדם למדינה, וזה צבא שהוקם על ידי פוליטיקאים.
על ידי פוליטיקאים. אז אנחנו מבינים שיש קשר בלתי נמנע מרגע, כמה אתה אומר, עוד ב-1920, עוד לפני קום המדינה, בין הצבא לבין השלטונות, לבין מוסדות השלטון. כופר היישוב עושה את זה, מאגן את זה עוד יותר.
כלכלית.
כלכלית. ואז אנחנו מגיעים לעניין הזה שבעצם היחסים האלה משתנים במהלך השנים. זאת אומרת, אנחנו לא נראה את אותו הדבר נשאר באופן רציף, מכיוון שהחברה משתנה והמוסדות המדינה משתנים, ואנחנו נבין שיש כאן בעצם שינוי שעובר, אבל אנחנו נוכל לטעון היום שיש לנו ברוחו של ההיסטוריון הצבאי האמריקאי רוברט כהן, אני אומרת נכון את שמו, יש לנו יותר מידע מבעבר על הנעשה בצבא, אך אנחנו עושים בו פחות שימוש. זאת אומרת, אם נדמה לנו שפעם לא היה מגיע אלינו הרבה מידע, אם נחזור רגע לאותה נקודה של קום המדינה, היכולת שלנו לדעת כציבור, כאזרחים, מה קורה בצבא, נדמה לי שהיא מעוטה, היא קטנה, היא פחותה. ועכשיו יש לנו המון המון מידע, אבל אנחנו ממעטים להשתמש בו.
יש כאן פרדוקס. בשנות המדינה הראשונות, אכן, כמו שציינת, היה לנו יחסית מעט מידע. גם כי ניזונו בעיקר מערוצים ממוסדים, מקום שבו אנחנו יושבים עכשיו התקיים כתחנת שידור הכפופה למשרד ראש הממשלה.
לכל דבר.
לכל דבר ועניין. וגם כי הצנזורה הצבאית הייתה גוף מאוד מאוד אפקטיבי, שפסלה ידיעות לא רק אלה שמסכנות את ביטחון המדינה, אלא גם כי מסכנות את שמם הטוב, את שלומם הפוליטי של ראשי הצבא וראשי המדינה, במובן זה של מניעת פרסום של ידיעות שמתחו ביקורת.
עכשיו, זו נקודה מאוד חשובה בעיניי. העניין הזה של הצנזורה ושל הערוץ האחד, זאת אומרת, רדיו עד, אחר כך טלוויזיה תגיע מאוחר יותר.
ועיתונות מפלגתית, כמובן.
ועיתונות מפלגתית, מכיוון שערוצי המידע הם מאוד מוגבלים, הסיפור הוא מאוד מוגבל, הצנזורה אז מאוד חזקה, יש לה כוח מאוד רב, נכון? זאת אומרת, אנחנו יכולים להסתכל אחורה לצנזורה. היא סוגרת עיתונים. אנחנו הרבה מאוד מהמידע, אם נלך שנים אחר כך לפרשת לבון למשל, או דברים, אנחנו לא יודעים כמעט. זאת אומרת, באופן מובהק אנחנו לא יודעים, ואנחנו צריכים הרווח הזה שבין הצבא למדינה, זאת אומרת, הרווח הזה של היכולת לבקר מבחוץ כמעט ולא קיים.
לזה צריך להוסיף את העובדה שהצבא כפוף לראש ממשלה ושר ביטחון מאוד דומיננטי, דוד בן גוריון, כאשר הדגם של הפיקוח שבן גוריון מטיל על הצבא, הוא דגם מאוד מאוד ריכוזי. כלומר, בן גוריון היה חשש, לפעמים הוא צדק יותר, לפעמים הוא צדק פחות, מפני פוליטיזציה של הצבא. בל נשכר גם שהצבא קם, כפי שאמרתי, הוא קם מתוך ארגונים מפלגתיים. בן גוריון עסק רבות מאוד בגיבושה של הממלכתיות הישראלית, כלומר, דפוליטיזציה של מוסדות המדינה השונים, בכללם גם 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 הצבא, ופירוק הפלמ"ח או פירוק בכלל המחתרות הוא בהחלט אירוע מכונן בעניין הזה של גיבוש הממלכתיות בהקשר הצבאי, והוא כל כך היה קנאי לבידוד הפוליטי של הצבא שהוא בעצם בודד אותו גם מפני אפילו פיקוח פרלמנטרי. וועדת החוץ והביטחון של הכנסת לא בדיוק הייתה גוף שהצטיין בפיקוח על הצבא, וגם הממשלה במליאתה לא כל כך עסקה בפיקוח הצבא, אלא היה פה דגם מאוד מאוד אישי, שהיה מרוכז בבן גוריון, ובדיאלוג שלו עם בראשי הצבא. מדי פעם זה השתבש, כשבן גוריון פרש וכדומה.
הנושא הזה של ממלכתיות, סליחה, הוא חוזר בימים האלה, סליחה שאני מתעכבת איתך על המילה הזאת, כי היא חשובה. מתעסקים בה היום, אומרים, איבדנו ממלכתיות, איבדנו, זאת מילה שבשנים האחרונות, לאור המאבקים הפוליטיים, המחאה הפוליטית, המלחמה עכשיו, מדובר רבות על ממלכתיות. אצל בן גוריון זה היה מושג מלא בתוכן, זאת אומרת, הממלכתיות הייתה ממש עניין שהדריך אותו.
צריך להבין שממלכתיות זה תרגום עברי לומר סטייטהוד. כלומר, מדינות חדשות עוסקות בגיבוש המדינתיות שלהן. זה לא פטנט ישראלי. אנחנו נתנו לזה שם קצת אחר, אבל זה לא פטנט ישראלי. ובמסגרת הזאת, מה שהאתגר שעומד בפני מדינות צעירות, ודאי כאלה שצמחו מתוך תהליכים של דקולוניזציה, שזה בעצם הסיפור גם הישראלי, הוא לגבש עליונות על אותם מוקדי כוח שקדמו להקמת המדינה. דווקא משום רמת המיסוד הגבוהה של הפוליטיקה הישראלית טרם הקמת המדינה, האתגר הזה היה אתגר גדול שבעתיים. משום שגם הסוכנות היהודית שמשיכה להתקיים אחר הקמת המדינה, מתקיימת עד ימינו אלה, וגם ההסתדרות שהתקיימה אז והיום, היו מוקדי כוח מעין מדינתיים. וכמובן, בצורות כאלה אחרות, גם המפלגות עצמם שקיימו מסגרות שונות, כמו למשל הזיקה שבין תנועת החירות לארגון האצ"ל, שהיה ארגון צבאי מחתרתי, או הזיקה שבין הפלמ"ח לבין הקיבוץ המאוחד. והאתגר של בן גוריון בעניין הזה היה בעצם לפרק את מוקדי הכוח האלה. ובהקשר הצבאי, פירושו של דבר היה לפרק את המחתרות, להכפיף את הצבא למרות פוליטית אחידה, למנוע זליגה של המפלגות בכל מיני צורות אל תוך הצבא, לא לחינם אחד המשברים המתוקשרים בראשית שנות המדינה היה כאשר יצחק רבין, הקצין הצעיר, הלך בניגוד להוראתו של בן גוריון לאספה של הפלמ"ח. כלומר, חלק מהזיקה לפלמ"ח נתפסה כזיקה שהיא מתריסה כנגד הממלכתיות הצבאית. לא לחינם בן גוריון לשיטתו ניסה לנטרל את ההשפעה של הפלמ"ח, ודאי לנטרל את הכוח שלה.
זאת אומרת, רבין אז במעשה הזה כבר מתחיל ניצנים של לנסות ולראות את יחסי הצבא והמדינה בצורה אחרת, ברגע שהוא הולך לפגישה הזאת עם הפלמ"ח.
נכון, אבל הוא לא מצליח. זאת אומרת, בסופו של דבר, הזיקות האלה הן זיקות שנחלשות מאוד.
זאת אומרת, מה שבן גוריון עשה היום, לו אנחנו מדברים עליו, אולי מנסים לעשות אותו כעת שוב. זאת אומרת, לעשות איזו ריכוזיות שלטונית כזאת, שהממשלה היא השולטת בצבא, הוא כפוף רק לה. אז הייתה לזה לגיטימציה מכיוון שנבנתה כאן מדינה. זאת אומרת, אתה אומר, זה תהליך שמדינות רבות עברו, כדי לבנות את מוסדות המדינה, הוא היה חייב רגע לרכז את הכוח.
נכון, וצריך להבין בהקשר הזה, שבן גוריון בשורת תחומים אחרים, זה לא הרי מבודד מעיסוקים אחרים, פרק חלק מהכוח שהיה כאן קודם. למשל, השלטון המקומי הישראלי, שהיה, או העברי, שהיה שלטון מקומי בתהליכי חיזוק, בתקופת המנדט הבריטי, נחלש כאשר קמה המדינה.
אנחנו עוברים עכשיו תהליך בשנים האחרונות שנדמה כחזרה, לא סתם מוזכר שמו של בן גוריון כל הזמן, אולי כחזרה אל המקום הזה?
כן, אבל חלק מזה מערבב דימוי עם מציאות. זאת אומרת, יש דברים שאני לא מציע להתגעגע אליהם. לא לכוח הרב שהיה בידי המדינה, ליכולת הדיכוי שלה, לריכוזיות הרבה שלה, כשאנחנו היום חיים בעידן הרבה יותר מבוזר, עידן שבו המושג חברה אזרחית הוא מושג שיש לו משמעות שלא הייתה לו כוח חזקה באותם שנים. בל גם נשכח שמאחורי הכוח הריכוזי הזה עמדה מפלגה, ובן גוריון לא פחות משדאג למדינה, גם דאג למפלגה, מפאי, שאתה בסופו של דבר, קואליציה של כמה מפלגות פועלים שהתאחדו במרוצת השנים, ובן גוריון בהחלט דאג לבצר את הכוח הזה. אגב, הוא כן היה מאוד סבלני ליכולת של מפאי להשפיע בתוך הצבא, וליכולת של הקצינים לגייס אותם לשורות מפאי לאחר שהשתחררו. כלומר, גם הממלכתיות שלו היו מגבלות כאלה אחרות. ואינני חושב שהיום אנחנו מתגעגעים לדבר הזה, לריכוזיות על הכוח הזה. כן יש איזשהו געגוע, ואני חושב שהמושג ממלכתיות הוא לעתים בעניין הזה מושג מתאה לתהליכים שבהם האינטרסים האישיים או הכיתתיים, הפרטיקולריים, כאלה אחרים מקבלים משמעות יותר מצומצמת אל מול אינטרס, אל מול אינטרס הכלל, שזה חלק מהביקורת.
אינטרס המדינה, כן.
שנמתחת כלפי, נאמר, ראש הממשלה נתניהו והחבורה סביבו, כאשר המושג ממלכתיות לא פעם משמש בצורה כזו או אחרת, אפילו שם נרדף למושג דמוקרטיה. משום שכאשר, למשל, מדובר על הכנסת ערך הממלכתיות לתוך הרחב של הצבא. מהלך שנעשה בשנים האחרונות, אני הייתי בין מתנגדי המהלך הזה, משום שחשבתי שאין צורך לומר שהצבא כפוף למרות מדינתית. זה מובן מאליו, אין בעיני זה מחלוקת. יש כן צורך לבוא ולומר שמתוך עקרונות דמוקרטיים, הצבא, ולא ממלכתיים, אלא דמוקרטיים, הצבא איננו צריך להיות חדיר להשפעות פוליטיות חיצוניות. יכול להיות שעוד נדבר על זה. אבל זה חלק מהעקרונות המאוד בסיסיים של פיקוח על הצבא בחברה דמוקרטית. אז יש לפעמים עירוב בין המושג דמוקרטי למושג למושג ממלכתיות. אבל אם נחזור לבן גוריון, זה בהחלט מה שהנחה אותו. אבל התחלנו ודיברנו על פרדוקס. והדבר החשוב לומר הוא שלמרות צמצומו, או בגלל צמצומו של המידע, התנהלו כאן ויכוחים מאוד מאוד ערים, גם בתקופת היישוב, אבל גם בשנות המדינה הראשונות, על דרכה המדינית של ישראל. זאת אומרת, הוויכוח שאנחנו מכירים בשנות המדינה הראשונות, שבאופן די ציורי אנחנו מכנים אותו, הוויכוח בין אסכולת בן גוריון, הצבאית, הביטחוניסטית, הכוחנית, לבין אסכולת שרת, על שמו של שר החוץ שרת, שגם היה תקופה מסוימת, לשנה אחת ראש ממשלה, שהייתה אסכולה יותר מדינית, פייסנית, שראתה בשיתוף פעולה אזורי, בלגיטימציה בינלאומית, ערכים מאוד מאוד חשובים, ולא רק, לא רק כוח צבאי. הוויכוח הזה הוא ויכוח, שהיה ויכוח מאוד מהותי, והוא גם חלחל בצורות כאלה אחרות לציבוריות הישראלית. את תתקשי למצוא ויכוח כזה היום, ולא מחמת העובדה שאין מקום לוויכוח הזה, אלא יש מקום גדול מאוד לסוג הזה של ויכוחים, אלא משום שדווקא, וזה הפרדוקס הגדול, ההצפה שלנו במידע, שלא היה קיים בעבר, מתה אותנו לעסוק במידע הזה. ואם אנחנו כציבור מבקרים את הצבא, או מפקחים על הצבא, ופיקוח הציבורי הרחב על הצבא, בהחלט ערך דמוקרטי מאוד חשוב, אנחנו מפקחים עליו בהרבה מאוד מישורים, אופרטיביים או מיני אופרטיביים, כאשר המכלול לא פעם נסתר מאיתנו. כלומר, אנחנו יכולים ממש בשעות אלה, כשאנחנו מקיימים את הרעיון בינינו, לדבר על נועל חניבל, שזה בהחלט פרקטיקה מבצעית מאוד 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 מאוד...
תזכיר למאזינים שלנו.
אותו נועל שאיננו תקף עוד, אבל רוחו כנראה קיימת, שמופעל כאשר נחטף, יש חשד לחטיפה של חייל, ואז תפקיד הכוח הצבאי הוא בעצם לעשות הכל כדי לסכל את החטיפה הזאת, ועל פי איזשהם תורות שבעל פה, כאלו אחרות, מותר לראות גם באופן שמסכן את החייל עצמו, ובלבד שלא ייפול בשבי, כאשר על פי גישה אחרת, אסור בשום פני אופן לסכן את החייל. בשביעי באוקטובר הסיפור היה לא רק חטיפתם של חיילים, אלא לראשונה בתולדות המדינה, מאז 48, אפילו אפשר לומר בכלל, חטיפתם של, 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 של אזרחים, והופעל או לא הופעל, יש לזה כמובן ויכוח כרגע, סוג מסוים של נועל חניבל. אז אנחנו יודעים על זה לא מעט, ואנחנו מתווכחים על זה, וזה חדירה לתוך עמקי נשמת התפקוד האופרטיבי של הצבא. אבל דיון עקרוני סביב מלחמת חרבות ברזל, איך שנקראת, את לא תמצאי כמעט. חרף המידע הרב שיש לנו, כך שיש כאן פרדוקס מאוד מעניין ש...
כי מה? כי זה מידע שברובו הוא לא רלוונטי? כי זה מידע שברובו דמות אזרח כמוני למשל, שהיא לא מיליטריסטית, לא תדע להשתמש בו? זאת אומרת, איפה נמצאת פה הבעיה?
את לחלוטין תדעי להשתמש בו, ואת יודעת להשתמש בו. הרעיון הוא לא לדבוע בתוך ים המידע. ואנחנו טובים בתוך ים המידע, משום שאנחנו נמצאים בעידן של תקשורת המונית, התקשורת מספקת לנו מידע ללא הרף. זאת אומרת, אם בתקופה של בן גוריון, כשדיברנו עליה קודם, במקרים מאוד מאוד דרמטיים, יצאה מהדורה שנייה של עיתון, במהלך היום, כן?
היום כל רגע יוצאת מהדורה חדשה באינטרנט, זאת אומרת, יש מידע ש...
אני מניח שחלק מהמאזינים שלנו אומרים, רגע, מי זה ה... מה זה
האחריות הזאת?
מה זה האחריות, כן, אבל צריך להזכיר אותה, צריך להזכיר אותה. קצב זרימת המידע היא ידירה, באופן שאפילו אנחנו מתקשים להקל אותו, אבל אנחנו נשאבים אליו. זאת אומרת, התקשורת עוסקת הרבה מאוד בדיון באפיזודות, ומתה אותנו לעסוק בדיון על אפיזודות.
ולא על האסטרטגיה הכללית. עכשיו, כן. אולי אחת הבעיות, אני רוצה לשאול אותך, פרופסור יגיל לוי, היא שמראש לא נכתב איזשהו קוד התנהלות של הצבא. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו יודעים שלצבא יש איזה מעין ספר, מנואל כזה, רואים את זה בצבאות אחרים בעולם. בישראל זה לא קרה מהרבה סיבות, כולל קוד אתי שלקח שנים לנסח אותו, וגם הוא שינוי במחלוקת שפרופסור אסא כשר, בזמנו נתקל מתבקש לכתוב. זאת אומרת, אין לנו את הבסיס הזה, תורת הלחימה הסדורה, מכיוון שמטבע הדברים אנחנו צריכים לשנות אותה כל הזמן. זאת אומרת, אולי זה היה חלק גם מהכוח שלנו. אבל אולי זה חסר, אולי הסיפור הזה של, זכרת את קוד חניבל, מה קורה כשיש חטופים, מה קורה כשמה, אולי זה חסר.
זה לא חסר, זאת אומרת, לצבא יש תורה מאוד מסודרת מה צריך לעשות כאשר יש חטופים. לצבא לא מחכה לאף אחד כדי לנסח את הכללים האלה, ולצבא יש בכלל חטיבת תורה והדרכה, שהיא חטיבה שלמה, שמפרסמת את, 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 את תורת הלחימה שלו, ובשנים האחרונות הצבא פרסם את תורות הפעלה, ובמהלך די תקדימי גדי איזנקוט כרמטכ"ל פרסם את דוקטרין הצה"ל, שאתה קיימת גם קודם לכן, אבל הוא הפך אותה
לכתובה, למסמך רשמי?
לא, העניין הוא לא כמסמך רשמי, אלא לכך שהוא הנגיש אותה לציבור, דבר שקודמיו לא עשו, שזה מהלך מורכב בפני עצמו.
והיא באמת, סליחה שאני קוטעת אותך, היא באמת דוקטרינה שיש בתוכן? זאת אומרת, אם אתה קורא אותה, היא באמת מהותית?
בפירוש יש בתוכן. השאלה שאנחנו צריכים לשאול זה מה הפער בינה לבין המציאות, כי למשל הדוקטרינה הזאת מטיפה להכרעה מהירה, ואילו אנחנו היום נמצאים במלחמה שנמשכת כבר עשרות ימים ורחוקה מלהיות מוכרת. אני לא מותח כרגע ביקורת על אופן ההכרעה, אלא יותר ביקורת על התורה, אבל נעזוב את זה לרגע. אני חושב שהמסמכים קיימים. הסוגיה המרכזית שאת נוגעת בה היא שבעצם אין מסמכי תשתית של הדרג המדיני. אם נחזור לרגע לדוקטרינת אייזנקוט, אחד הדברים החריגים שהוא עשה, שהיו בעיניי אפילו סוג של התרסה כנגד הדרג המדיני, הוא שהוא פרסם מסמך שלא נגזר מהנחיות מדיניות. חלקן באו אחר כך, וגם בצורה שאיננה לגמרי שקופה לציבור, אבל הוא בא ואמר, לי יש תפקיד לומר לציבור מהן הנחות היסוד של אורן הצבא נערך, וזה היה מהלך תקדימי. הוא לא עורר מספיק עניין בציבוריות הישראלית, אבל בהחלט היה מהלך תקדימי.
תקדימי, כי אומר, אני מנתק את עצמי, אותו קשר שדיברנו של בן גורן, שאמר, הצבא כפוף לי ישירות. מסמך אייזנקוט אומר, רגע, יש משהו שהוא יוצא מן החוץ, והוא לא קשור לאיזו ממשלה תהיה, זה העניין של הצבא.
מה שאמר אייזנקוט בעצם, יש כאן וקום, משום שמסמכים המדיניים אינם הולמים את המציאות הקיימת. אני לא יכול לארגן את הצבא על בסיס הנחות לא מבוססות. זה היה חלק מתוכנית הרב שנתית גדעון שאייזנקוט עמל על קידומה, והייתה גם אחת התוכניות שבסוף דבר גם התממשה מבחינת בניין הצבא. שוב, אפשר לחלוק עליה, אבל היה כאן לפחות כוונה מאוד מאוד ברורה. הוא אמר, אני לא מחכה להנחות, אני אומר מהן ההנחות שאני מבין אותן, ולאורן אני בעצם מגבש את הדוקטרינה של הצבא. הדרג הפוליטי מאוד לא אהב את זה. אייזנקוט גם העיד על כך אחר מעשה, לא ראש הממשלה נתניהו, לא שר הביטחון יעלון, אבל המעשה הזה נעשה. העקרונות האלה שאייזנקוט חיכה להם, היו עקרונות יותר מגובשים בממשלות עבר, כאשר הדרג המדיני היה הרבה יותר פעיל, הרבה יותר פעיל במובן אקטיבי, ביכולת לסרטט לצבא מהן הנחות היסוד שלאורם הוא צריך לפעול. למשל, הדיון סביב עילות היציאה למלחמה, שזה היה בעצם התשתית שקבעה את הערכותו של הצבא ב-67, זה דיון שפוליטיקאים עיצבו אותו, לא דיון שאנשי הצבא עיצבו אותו. שוב, העסק הזה אז היה רחוק מלהיות מושלם, והייתה הרבה מאוד התרסה של הצבא כנגד הדרג המדיני, אבל לפחות הדרג המדיני ידע מה תפקידו וניסה למלא את התפקיד הזה. כל זה התערער בעשרות השנים האחרונות, כשאנחנו נמצאים במציאות שבה הוויכוח הפוליטי הוא כל כך עמוק, בוודאי הרחק מן הפוליטיקה הדומיננטית של בן גוריון ואשכול וגולדה, אפילו בתקופות מסוימות מנחם בגין, עד כי הדרג המדיני מתקשה לגבש הנחות יסוד, ודאי מוסכמות, והוא במידה רבה מאוד שוחר סטטוס קוו, כלומר הוא לא מצביע על איזשהו יד שצריך אליו להגיע, אלא פחות או יותר שימור הקיים. זה אחד הכשלים שהביא אותנו גם לאירוע המצער של טבח שמחת תורה, וזה נותן לצבא לא פעם חופש פעולה ויכולת השפעה שהם חריגים כאשר מדברים על תרבות פוליטית דמוקרטית.
למשל, תן דוגמה.
הדוקטרינה של אייזנקוט הייתה למשל דוגמה מאוד, מאוד פשוטה, אבל, ומאוד מאוד, מאוד מובהקת. אבל לדוגמה, כאשר הצבא נשאב לאיזשהו סטטוס קוו ומגבש תפיסה, שהוא גם מוכר אותה לפוליטיקאים, והוא שפיתוח של יכולות טכנולוגיות צבאיות יכולות לתת מענה, אפשר לומר כמעט, אני אומר כמעט בזהירות, לכל סיטואציה או לכל אתגר מדיני. ואז אומרים אנשי צבא, אוקיי, חמאס מתחזק, התחיל לבנות מערכת תת-קרקעית של...
גדר כזאת
שתחצות, כן. אז תהיה גדר, אבל מכיוון שגם יכול לפרוץ את הגדר, אז אנחנו מפתחים כלים טכנולוגיים שיכולים לתת מענה במידה והוא יפעל כנגדנו, למשל, הקטלניות שעליה דיבר כוכבי, היכולת לסנחרן במהירות רבה מאוד את מערכות המודיעין עם מערכות הירי, וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, יש לנו מענה, ואם חיזבאללה ננסה לפרוץ את הסטטוס קוו בצפון, אנחנו יכולים, ובאופן פוטנציאלי גם יש לנו מענה ליכולת הפעלת אש, שבסופו של דבר תשתק את היכולות של חיזבאללה. זה מאותת לדרג המדיני דבר מאוד מאוד פשוט. אתה לא צריך למהר לשום מקום, יש לנו פתרון טכנולוגי עבורך, זה גם יוצר תלות מסוימת של הדרג המדיני בדרג הצבאי, זה נותן הרבה מאוד כוח לצבא בכל מיני צמתים, ולא לחינם, האיש שאליו העיניים נשואות בכל דיון מדיני, בסופו של דבר רמטכ"ל, וזה לא צריך להיות ככה, וזה לא בכך היה ככה גם גם בעבר. צריך לזכור שמהלכים לא מעטים ישראל עשתה אותם, בניגוד לעמדת הצבא, בין אם זה הנסיגה מ-56, ובין אם זה הסכם השלום עם מצרים, שלא כולו היה צבא מסונכן, ונסיגה מלבנון, ואפשר להביא עוד דוגמאות, וכמובן ההתנתקות. כלומר...
זאת אומרת, ואת אומרת שטוב שכך, שלא הצבא צריך להיות זה שמכתיב את פעולות הדרג המדיני.
לחלוטין. הדרג המדיני, מתוך שיקולים שלו, נהנה מעליונות שהיא לא רק נורמטיבית, היא גם עליונות
תכנית. רעיינית,
מוסרית,
בוודאי. אז לכאורה הטכנולוגיה הזאת, לעתים היא באוחרנו, כבר שאל מישהו ואמר, מה היה קורה אם לא הייתה לנו עכשיו את מערכת כיפת ברזל אל מול הטילים? ייתכן שהיה טוב יותר במובנים מסוימים, מכיוון שאז היו צריכים למצוא מהר יותר פתרונות למלחמה. זאת אומרת, ייתכן והעובדה שאנחנו יכולים לספוג זמן כזה וכמות כזאת של טילים, מעכבת כל מיני מהלכים מדיניים למשל. עלתה השאלה הזאת.
כיפת ברזל בהחלט אפשרה לנו לשמור על סטטוס קוו מרגע שבו היא הפכה למבצעית, שזה פחות או יותר תחילת העשור הקודם, ולבוא לומר, אנחנו בעצם יכולים לעשות מול עזה כמעט ככל העולה על רוחנו, כי מעזת הם יפעלו, וכלי הפעולה המרכזי שלהם, כפי שזה נתפס אז, הוא ירי תלול מסלול. יש לנו מענה,
אז זה לא בעיה, ניטרלנו בעיה, אבל האם באמת ניטרלנו?
זאת אומרת... לא ניטרלנו את הבעיה העזתית, לא התמודדנו איתה, ובסופו של דבר היא תפחה על פנינו, באופן שלא היינו ערוכים לו, בשביעי באוקטובר 2023. העניין הזה של הטכנולוגיה זה בהחלט סוג של שווי, שאנחנו מוצאים אותו למשל גם בתפיסה לא פעם האמריקאית, וזו תפיסה שהיא מאוד מאוד בעייתית, מסוכנת, מאתגרת.
טוב, היא הולכת, הקצה שלה זה פצצות אטום, לא?
כן,
לא אבל טכנולוגיה בדיוק, אבל...
אבל על זה א', גם כדי וגם... להטיל פצצות צריך טכנולוגיה, אבל ודאי שבעולם הקיצון זה הולך לכיוון הזה, רק שפרט לשרים...
שזורקים איומי פצצות אטום.
שזורקים רעיונות או מאשרים... השמעת רעיונות כאלה, אנחנו עדיין לא נמצאים שם.
אז אנחנו מדברים באמת על היחסים האלה בין הצבא לחברה, וראינו איך מהרגע הראשון, מהבנייה של בן גוריון, את הממלכתיות הזאת, בעצם נוצרת כאן קונספטיה מסוימת, שהיום התרחקנו ממנה מאוד, אמרנו. זאת אומרת, היום אנחנו לא נמצאים שם בממלכתיות הזאת, או בריכוזיות הזאת של הממשלה אל מול הצבא. נשמע, ואני אגיד את זה במרכאות כפולות, כי אתה לא יועץ פה, אבל לא הבנו אותך על התקן של יועץ, אבל נשמע שאנחנו מחפשים איזון, כמו בכל דבר. זאת אומרת שאולי הדוקטורינה של בן גוריון, שהייתה נכונה לזמנו, היא דוקטורינה ריכוזית מדי, ולוקחת לחלוטין כוח מן הצבא, ואולי הדוקטורינה של היום, היא דוקטורינה של פרימת הקשר בין הצבא למדינה, שהוא, מוסדות המדינה, שהוא גדול מדי. זאת אומרת, האם אנחנו נחפש את דרך הזהב בסופו של יום?
תראי, יש תופעות שהן בריאות לדמוקרטיה, ויש תופעות שהן... ואני מעדיף לדבר על דמוקרטיה ולא על, לא, לא על ממלכתיות. התופעה הבריאה לדמוקרטיה היא שענייני צבא לא נדונים עוד חדרי חדרים, או לא רק בחדרי חדרים, אלא נדונים בדיון ציבורי שהוא דיון ציבורי רחב. נושאים כמו מדיניות הגיוס, מעמדן של קבוצות שונות בתוך הצבא, וגם היבטים שקשורים לתפיסת הביטחון בצורות כאלה אחרות מדי פעם נדונות. אפילו סוג ויכוח שאנחנו רואים ממש בימים אלה, בעודנו מדברים על מדיניות הירי של הצבא בעזה, עד כמה היא מרוסנת או מרוסנת מדי, מה החליפין בינה לבין גביית מחיר שלנו מחיילן. כלומר, יש כאן סוג של דיונים שלא התמוצאת אותם, ולא רק מחמת תנאי הקרב שהשתנו, לא ב-56 ולא ב-67 וגם לא ב-73. התחלה שלהם אולי ב-82 במלחמת לבנון הראשונה. הדמוקרטיזציה של העיסוק בצבא היא תופעה ברוכה. מצד שני, וכאן נושא הממלכתיות הוא נושא מאוד מאוד חשוב, קשור באמת להסדרים שנראים שמתערערים. המרכזי שבהם, שאני מודה שאני עוסק בו הרבה מאוד שנים ולא מביא לי פופולריות רבה, זה החדירה של סמכויות דתיות לתוך הצבא. זה תהליך שעומד בסתירה מוחלטת לתפיסה הממלכתית הבן-גוריונית, ובעצם לתפיסה הדמוקרטית הבסיסית, שכן מחייבת לאטום את שורות הצבא מהשפעות פוליטיות חיצוניות. שוב, זה ערך בעיניי דמוקרטי, לא, 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 לא ממלכתי. הייתי אומר באופן כמעט ציורי שהפוליטיקאים חיכו בסבלנות לפרישתו של בן גוריון כדי להכיר, וזה היה בחלל הדיונים עוד בתקופת בן גוריון, להכיר בישיבה הראשונה כישיבת הסדר. זה קורה ב-65 אחרי שבן גוריון כבר איננו בתפקידו, והרעיון הזה של ישיבת הסדר, שהוא רעיון לכאורה תמים, בא ואומר, אנחנו מייצרים כאן מסלול, שהוא מסלול ייחודי מחוץ לצבא, שבו החיילים חלק מהזמן נמצאים במסגרת שהיא מסגרת ישיבתית, אבל הישיבה הזאת היא ישיבה שמושפעת מאוד גם מזרמים שהם זרמים פוליטיים, במקרה הזה ההיסטורי, הקיבוץ הדתי, שהיה זרם בסופו של דבר פוליטי, אומנם עם לגיטימציה מסוימת בצבא, אבל פוליטי. בן גוריון לא היה מקבל דבר כזה, וגם לא קיבל דבר כזה, הוא בכלל התנגד לכל הרעיון הזה שחיילים דתיים וחילונים ישרתו בשביל מסגרות נפרדות. זה חלק מן התצורה, אם תרצי, הממלכתית שבו בנה את הצבא. אבל הרעיון הזה, שעוד היה בו איזשהו סוג מסוים של היגיון בשנות ה-60, הפך למפלצות שהתפתחו עם השנים של ישיבות הסדר ומכינות אדם צבאיות, שהדבר המסוכן שבהם הוא שאנשים שהם אנשים פוליטיים מנהלים אותם, עומדים בראשם בצורות כאלה אחרות, ומנהלים מסע ומתן עם הצבא, על עניינים שהצבא לא אמור לנהל שום הידברות עם כוח שהוא מחוץ למוסדות המדינה הרשמיים. זה בפירוש שיבוש של שיבוש של בן גוריון, של הרעיון הממלכתי הדמוקרטי. אם תרצי שיבוש אחר, הוא כמובן תהליכים שמתפתחים בשטחים, שבהם יש הרבה מאוד כוח שניתן לכוחות חמושים מקומיים על ידי מתנחלים. שוב, דבר שאינני בטוח שאילו בן גוריון היה חי, או מי שמייצג אותו היה חי, היה ממהר לאשר תפוצת נשק כזאת, והרחבת תפקיד של כוחות שבסופו דבר כוחות אזרחיים, שהמרות שחלה עליהם איננה מרות צבאית מלאה, ואנחנו רואים שגם הגולם הזה קם על יוצרו, כאשר ישנן תופעות של אלימות בשטחים, שהצבא או שמתקשה לטפל בה ולרסן אותה, או שאולי משתף איתה פעולה באופן לא פורמלי, לא משנה כרגע באיזה תשובה נבחר, זה עומד בסתירה לעקרונות של צבא שכפוף למרות דמוקרטית. וכאן קשה מאוד למצוא את האיזון.
אז נמשיך לדבר על הדברים האלה, על המיליטריזציה הזאת כרעיון, ועל הערך שלה בפרק הבא. הפרק הזה תם לצערי. אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה הזאת. רק התחלנו, יש לנו עוד מסע, פרופסור יגיל לוי, חוקר יחסי צבא, חברה. תודה רבה מהאוניברסיטה הפתוחה. תודה רבה לך שבאת לכאן לאולפן.
תודה לאחרונה.
אז אנחנו נפתח את הזרעים האלה שתלנו כאן בפרק הראשון, בפרק השני. תישארו עמנו. תודה גם לנועה בן הגיא, לביביאנה דייץ' ולכן עוז עושות במלאכה. אני רונה גרשון תלמי, אנחנו המעבדה, להתראות.
אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.